אתמול התחלנו לגבי נושא של אקמול בשבת, התגלגלנו
ו...
התחלנו, התגלגלנו אתמול והתגלגלנו אתמול לנושא של גזרות, יש שם עדפים, התגלגלנו לנושא של גזרות בשבת, הצבן פה כמה אנשים, הרי כל הסיבה שאסור לקחת תרופה בשבת, לשם הישחק סממנים, מה הכוונה? אם אתה תרצה כדור, מה אתה עושה? אתה תתחיל לקחת זנגווין, פטרוזיל וזה, ותערבב אותו, תראה ותאכל. לכאורה, א', מי עושה את זה היום? ב', לא רלוונטי ופה ושם וזה, אז התשובה היא שתיים, א', כן עושים את זה היום, וב', גם אם לא עושים את זה היום, ברגע שחזל קבעו שאסור אז אסור, ואני אמרתי נקודה, את אומרת שוב לגבי גזרות, אני דימיתי את זה לנושא של, של הוראות בטיחות במטווח. מי שהיה בצבא ומי שיהיה בצבא ומי ש... כן, יפה. אני אומר כל הדברים האלו, יפה, אדם נכנס להוראות בטיחות בצבא, הוא נכנס ועכשיו אומרים לאנשים לצעוק פקודות, נשק 60 מעלות, למה אתה לא צועק פקודות וזה? עכשיו אני טוען שאלה, אם יבוא למטווח ולא אמרו שום הוראות בטיחות, כלום, סתם באים מתחילים לראות, זה אומר שכולם ימותו? כולם ימותו? רוב הסיכויים שמה יקרה? אף אחד לא ימות, אז למה עושים הוראות בטיחות? כי מסיק שיש שוקיסט אחד, פעם ב-10,000 איש שמות בגלל שלא נתת הוראות בטיחות, בגללו מה? אנחנו את כל ה-9,999 משגעים אותם, נשק 60 מעלות, ליצור פקודות, ירי כל הזמן יש לקו מטרות, לא ללכת, מי שרוצה לדבר ירים את הרגל, די, שיגעתם אותי, תשובה. אז אני אומר, לכן שגוזרים גזרה, גוזרים גזרה, אין מקום שזה לא קרה דבר כזה, עם כל זה אין תירונות אחת שזה לא קורה לפחות פעם אחת שחייל מסתובב עם הנשק למפקד בלי סוף זה קורה. אה? מה בצד? אז אני אומר זה קורה לכל אחד, זה קורה תמיד, וזה עם הוראות בטיחות. לכן שכותבים הוראות בטיחות כותבים לא לאדם הרגיל, למי כותבים? לשוקיסט, אליו הלכודת. ולכן שאתה כאדם רגיל רואה את כל הוראות בטיחות, אומר בוא נהם הגזימו, תשובה, אתה רואה את עצמך כאדם רגיל, מצוין בכל הכל שאתה אדם רגיל, אבל אתה לא שוקיסט, ולכן גם גזרות חז"ל, כל גזרות הם לא לאדם הרגיל, ולכן שווה לי עכשיו גם אדם רגיל, יש זמן שאתה רגיל ויש זמן שגם אתה שוקיסט, גם אתה בעצמך, יש זמנים שאתה בהכרה ואתה קולט הכל, וזה זמנים שגם אתה מרחף ואתה לא בעניין, ולכן יש לך גזרה אז יותר יתפוס אותך, בסדר? לכן זה כל הגזרות, ולכן כל הגזרת שחיקת סמנים שאסרו חז"ל. והשאלה היא על מה אסרו חז"ל לקחת תרופות. אז כותב ככה, למדנו את זה אתמול ואני אגיד את זה בקצרה בעל פה. יש שלושה סוגי חולים. החולה הראשון, חולה שיש בו סכנה. מה זה חולה שיש בו סכנה? שלום, כי מה זה חולה שיש בו סכנה?
מה זה אחד עומד למות?
שאם לא תטפל בו ימות. אחד שלא תטפל בו ימות. ולכן אנחנו בכלל לא מדברים, למה לא מדברים עליו? כי עליו מחללים את השבת על ידי יהודי ומצווה לחלל עליו. ואם היה איזה סיפור כזה שמה, כך כותב את ההלכה, ואדם חולה שיש בו סכנה, שהתלבט אם לנסוע או לא לנסוע, ובא לשאול את הרב, אומרים שמזניחים את הרב, הרב הזה לא בסדר, למה הרב לא בסדר? הוא לא מראש אמר שאותו, יפה, שוטר אחד, ואדם לא ידע שמתי שיש דבר כזה, אדוני, סע לבית חולים, מה אתה מתחיל לחפש? תשמע, זה מספיק חמור, סע כבר, תשמע, סכנת נפשות, תסע, לא מתווכחים איתך בכלל, מה שסכנת נפשות לא מתווכחים, ולכן אדם צריך לדעת את זה, וזה בכלל לא בשיעור שלנו, לא מדברים עליו, בסדר? רגע, זה אקמול. מה, אותו חולה שיש בו סכנה, ייקח אקמול, ייקח מה שהוא רוצה. בסדר, יפה. חולה שאין בו סכנה, זה רמה שנייה. מה זה חולה שאין בו סכנה? חולה שאין בו סכנה, כמובן, אבל חולה, לא מתפקד, אבל לא ימות מזה. שפעת, אדם יש לו שפעת, זה מפריע לו משמעותית בתפקוד היומיומי, מפריע לו משמעותית, הוא לא מתפקד. מה הכוונה לא מתפקד? הכוונה, בן אדם כל יום שוחד. לא ככה, אבל... כאילו לא תפקד, קשה לו תפקד באופן רגיל, כל המעשים שהוא עושה קשים, זה חולה שאין לו סכנה. יש רמה שלישית שקוראים לה מחוש בעלמה. מה זה מחוש בעלמה? מחוש בעלמה, הכוונה, כואב לי הראש, זה מפריע לי, אבל אני מתפקד רגיל. שלוש רמות, חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, מחוש בעלמה. החידוש הזה, שיש שלוש רמות ולא שתי רמות, זה חידוש שעליו, זה מה שכותב הבית יוסף בשיטתו של הרמב"ן. מי שנשבר הרגל זה ודאי חולה, זה ודאי בין אין בו סכנה לבין יש בו סכנה. יש כאלה אומרים שמכה של חלל, מכה פנימית, אני לא יודע מה המצב שלה, אבל לכן אדם שנשבר לו הרגל, נשבר, כמו שקרה לבן שלי במצב כזה, אני חושב שאפילו נושאים על דבר כזה בשבת. ראיתי, תראה, אתה רואה את היד נשברת, כי מכה של חלה, אתה לא יודע מה קורה בפנים. לך תדע, אולי איזה כלי דם שם נפתח, אולי פה, אולי שם. אז אני אומר, הבן שלי ביום זה שיחק כדורגל פה, ביום ראשון שיחק פה כדורגל, נתקע באיזה מישהו, כנראה נפל עם הגוף על היד, אנחנו משערים, אנחנו לא יודעים. קיצור, היד שלו הייתה ככה, שתי עצמות, יש פה שתי עצמות, שתיהם נשברו, עכשיו אנחנו הולכים בחדר מיון, ביום ראשון בא לעשות את החדר מיון, עשיתי את החדר מיון, ואתה רואה שם את כל הצוות, כולם, וואי, זה מה זה מלחיץ, כאילו, כולם היינו, אנשים אחרים, מסתכלים עליך, כאילו איזה מוטציה מסתובבת שם בחדר מיון, זה מלחיץ, ואז אני אומר לאחד מהם, שמע, הרופא אמר זה בסדר, שמע ילד, יהיה לך בסדר, יהיה לך טוב, סתובת, בלבל את המוח, מה ככה, איך זה קרה, אז מה שעשו, הרדימו אותו, יש חומר כזה, כמו חלב, לא, יש חומר כזה, זה חומר כמו חלב, אתה מזריק אותו לתוך הווריד, זה מרדים אותך בשנייה, אבל לא רק מרדים, מרדים אותך ברמה כזאת שאתה לא זוכר כלום, יענו, אנמנזיה, לא זוכר כלום, יענו, זה יעיל 10-20, כאילו, אתה יכול לשים את זה עוד, אבל קצר מאוד, 20 דקות יש לך, אתה בן אדם, מושבת, וזה למקום, אתה קולט את זה, כלום, לא, אתה לא זוכר, כאילו, אתה יכול למחוק את ה-20 דקות מהחיים, ה-20 דקות האלו לא קיימות מבחינתך, לא קיימות, מתות, יענו, אין לך תת מודע, אין לך כלום, זה יורד עד העומק שבו, גם הרבה פעמים שעושים לך הרדמות, דברים כאלה, לא תמיד, זה יורד עד התת מודע, לפעמים אתה תרגיש איזשהו כאב בתת מודע, פה כלום, זה כאילו 20 דקות שמתו לך, לא ישן, יושן, כשאתה ישן, אני קורא לך ארי, אתה קם, סימן שאתה לא ישן, למה? כי בית הישן, אז זה אומר שהמוח שלך שומע ארי, מבין, עוד יותר, זה עמוק, זה משהו עמוק, אני תופס לך, מגיע עד עצמות, כשמיכל עשתה ניתוח, אז זה הייתה ילדה בת 5, אז נכנסת לחדר ניתוח, כאילו החזקתי אותה ביד, מחזיק אותה ביד, אומר לרופא, תחזיק לה את הראש, תחזיק, אתה מחזיק, מרדים, ובום, ונרדמת, כאילו בשנייה, הכל נופל, כאילו, הכל נופל, הראש הכל נופל, אומר לך בשנייה, לא, אז הוא אומר תחזיק לתר, לא החומר הזה כאילו, החומר הזה חותך אותך מיד.
אבי נומני המנתח אמר לי לילה טוב ולא לא שמעתי את זה.
זהו, אז זה הקצב. כן, זה מדהים. קיצור, מזרים לך את זה לבריא, בקיצור, אז הרדימו אותו בדבר הזה, ואז מזיזים את היד, זיזו את היד, חיברו אותה, ושמו גבס. אבל תדעו לכם שזה הכי מסוכן, כי גבס מקבע המצב, אם קיבלת את זה לא נכון, אז הוא מקבוע, עקום.
שוברים.
ואז זה ניתוח, אז זה חדר ניתוח. סוכן חבל הזמן. קיצור, נחזור לענייננו, אז דיברת על שבר ברגל, לפי דעתי גם נוסעים בשבת. זה מכה, אם אתה רואה שבר.
זה מסוכן אבל.
כי זה מכה שלך, מכה של חלל, אני לא מתווכח. מכה שבתוך הגוף, אני לא יודע מה קורה בפנים. יכול להיות דברים, יכול להיות משהו ש... הרי שבר שהוא יכול לחתוך לך כל מיני דברים בפנים. אחרי עושים צילומים בלגן. בקיצור, טוב לענייננו, אנחנו יודעים על 3 רמות. זה שיש את הרמה השלישית, הכוונה שיש הבדל
בין חולה... הרמה שהוא חולה שנפל למשכב.
הסברתי לך.
לא, שנפל למשכב.
מה זה נפל למשכב?
זה לא, אין בו סכנה, אבל גם לא יש בו סכנה.
אז הסברתי, יש 3 רמות. יש חולה שיש בו סכנה, זרקנו אותו 2. חולה שאין בו סכנה, הכוונה חולה, אבל אין בו סכנה. חולה שוכב, לא מתפקד, ומחוש בעל, מחוש בעל, הכוונה, כואב הראש, אתה מתפקד, הולך לעבודה, כואב הראש, לא כמו, ממשיכים קדימה. בסדר? זה שתי הרמות רלוונטיות לגבינו. זה שמחלקים את חולה שאין בו סכנה ל2, חידושו של הרמב"ן. מה המקור שלו? המקור שלו, דבר ראשון אומר דבר כזה, יש מצד אחד כתוב, וזה אוכל שדיברנו על אתו, מצד אחד כתוב שאסור לחולה לקחת, תרופות בשבת. למה אסור לחולה לקחת תרופות בשבת? גזרה, שחיקה, צממנים, נכון? אסור, יפה. עכשיו, מצד אחד כתוב לי שמה, עכשיו ודאי אני יודע שזה לא מדובר על חולה שיש בו סכנה, למה? כי חולה שיש בו סכנה מותר לנסוע באוטו, אז אתה מדבר איתי עכשיו על שחיקות וגזרות, אדוני תעשה הכל. אז על מה זה מדובר? על חולה שאין בו סכנה. אומר השולחן ערוך, לא נכון, לא יכול להיות, כי יש הלכה שכתוב שחולה שאין בו סכנה מותר לגוי לעשות עבורו הכל, אפילו קצת הראש, לא מסובך. בסדר? חולה שאין בו סכנה, זאת אומרת, אסור, אם יש לך גוי, יש לך איזה פיליפיני צמוד, אתה אומר לו, תדליק, תוריד את זה, זה מותר או אסור? אסור. למה אסור? שעכשיו גזרו חז"ל, שמה? שלא תהיה שיש לך פיליפיני, שבת, נעלמה השבת. למה נעלמה השבת? כי למעשה כל מה שאתה רוצה, כל שאתה עושה, הוא עושה לידך. בוא תעשה לי, בוא תיקח לי, הכל, הוא יעשה, והוא ינהג לך, הוא יעשה הכל. אסור לך להשתמש בגוי בשבת, אלא בדברים שזה לטובתו. מה הכוונה לטובתו? לטובתו הכוונה שנגיד, אני אומר לך, את שתפי כלים בשבת, מותר לשטוף כלים בשבת? רגע, אני אומר, מותר לשטוף כלים בשבת? מותר לשטוף כלים בשבת. מה אסור לשטוף כלים במה? במכונה. אז אני אומר לך, מבחינתי אתה יכול לשטוף בעיה, אתה יכול לשטוף במכונה. אה, למה את רוצה לשטוף במכונה? לא בגללי, בגלל איך תשטפי במכונה, אכפת לי. תשטפי ביד. אני אומר לה, בואי תורידי את הכלים במעלית. בואי תורידי את הכלים. אני לא אומר לה תורידי במעלית, גם אסוכה לעמוד ליד המעלית ולדחוף את השתכניס. אתה אומר לה, תורידי למטה. מבחינתי, תורידי ברגל את כל העם זה. אה, למה את רוצה להוריד במעלית? במקום שאת תורידי מהלוך חוזר מדרגות, מורידה במעלית. זאת אומרת, כל פעם, אתה מכניס את האוטו למוסך, לערבי, אתה שם אותו ביום שישי בבוקר. כן? ואתה רוצה לקחת אותו מוצאי שבת. אסור להכניס אותו ביום שישי, דקה לפני שבת, דקה, דקה אחרי שבת, זה אסור לך. מותר להכניס אותו ביום שישי בבוקר. ואז הוא יחליט, אם הוא רוצה לעבוד ביום שישי, בסדר, רוצה לעבוד בשבת, זה, אז זה כבר לא מה? לא עניין שלי, זה כבר שיקולים פנימיים שלו.
אתה יודע שיש שם
עומס. אבל זה כבר שיקולים פנימיים שלו, איפה הוא רוצה לדחוף את זה. הוא יחליט שאתה עוד שלי יעשה קודם. מה שלו, זה שיקולים שלו. אני מבחינתי מאפשר לו את האפשרות לעשות זה בהתר. אבל אם אני דוחק אותו לפינה, רק ככה אסור לך. כי אז זה בשבילך ולא בשבילו. אבל, אמרנו, אבל בחולה, כל גזרה של גוי לא קיימת בחולה. יענו בחולה, מותר להגיד לו, תעשה לי, תעשה לי, תעשה לי. חזל אמרו שמתעסקים בחולים, מותר להגיד לגוי הכל. בסדר? אם אדם חולה, שאין בו סכנה, שאין בו, למה שיש בו מה הדין? מותר אפילו מה? אפילו על ידי יהודי לעשות. החולה שיש בו, זה אפילו יודע. החולה שאין בו סכנה, מותר להגיד לגוי, תעשה, תעשה, תעשה. מה עוד מותר לי להגיד לגוי לעשות?
רגע, אמרת שמה קורה לשבת אם אתה אומר
אותה. אבל חזל אמרו, במצב רגיל לא, אבל בחולה כן. בזה אני לא גוזר, מצב לא נורמלי. כולם חולים? רוב אנשים בריאים. לכן חזל שעשו את הגזרה שהם ניתבו אותה במצב רגיל ולא בחולה. זו הייתה גזרה במובנה, ככה בנו אותה.
קראים לא מטפלים. קראים לא
עוזר. עזוב קראים, קראים יש להם את החשבונות שלהם, יש במושב מצליח, הציבור מוזמן לעשות ציור במושב מצליח.
הוא מצליח?
הוא מצליח? לא כך מצליח.
אבל אם אני מגיע למזגן בשבת, מותר לי להגיד אותו?
כן, כי כולם חולים אצל צינה. כולם חולים אצל צינה.
מי זה צינה?
יש חום
צינה, אחות של טינה. חזק, הבאתי לך? בסדר. עכשיו, בקיצור, אז עכשיו, אז כולם חולים אצל צינה ואצל קור. קור וחום אנשים, אז זה לכם מותר להגיד, בסדר? אבל לא כל דבר. יפה, עכשיו אני אומר בנקודה הזאת של הזה. אז אני אמרתי לגוי, מותר, תגיד לו, תעשה, תעשה. מה עוד אני יכול להגיד לו לעשות? תעשה לי תרופות. איך הוא יעשה לי תרופות? יקטוש אותם, יפה. גמר לקטוש, עושה לי ככה את הכדור. עכשיו מה אני צריך לעשות? מה צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? לאכול אותו. איך מותר לי לאכול אותו? הרי זה כדור. אה, ידחוף לי לפה, לא הגיוני. ידחוף לך לפה?
אבל
אתה
שמותר
לגוי. לא, אז הגוי יעשה את זה, אבל מי אוכל את זה?
אה,
איך מותר לך לאכול? אסור לך לאכול תרופות בשבת. ואם הכנתי אני ביום שישי? אני הכנתי ביום שישי, מותר לי לאכול את זה? לא, כי אסור שכצמנים. הרי מה זה גזרה? מה זה אומר גזרה? גזרה זה אומר, הרי אם אתה עכשיו עשית את זה ודאי אסור לך לאכול. הרי מה החידוש? גם עשית את זה ביום שישי, אני אומר לך אל תאכל עכשיו. למה אל תאכל עכשיו? כי מחר לא יהיה לך. ואם לא יהיה לך, אז מה תעשה? אתה תכין לבד, לכן אסור לך. אז פה אני אומר ככה, לכן אומר הבית יוסף, תראו איזה הוכחה גאונית. אומר דבר כזה, אם התארתי לך על ידי גוי, אז במה התארתי לך את זה? במצב של מה? של חולה שיש בו סכנה. אבל הגמרא כתבה שאסור לקחת תרופות, מתי זה מדובר? במצב של מה? של מחוש בעלמא, עוד פעם, אני אסביר את עצמי עוד פעם. אומר, הרי זה שיש שלוש דרגות, עוד פעם, תפילו את הקלבסה, תפילו, לא מסובך, תפילו את הקלבסה, אומר דבר כזה, יש לנו ודאי שתי דרגות, חולה שיש בו, חולה שאין בו, זה אני יודע. אבל אומר הבית יוסף בשיטת הרמב"ן, המצאתי רמה שלישית, לרמה הזו קוראים מחוש בעלמא. איפה הבאת את ההמצאה הזאת? אומר הרמב"ן, חייבים לומר את ההמצאה הזאת. למה חייבים לומר את ההמצאה הזאת? כי יש הלכה מצד אחד כתוב שאסור לקחת תרופות בשבת. זה הלכה, אסור שמה ישחק סמנים. על מתי זה מדובר? על חולה שיש בו סכנה, ודאי שזה לא יכול להיות. על חולה שאין בו סכנה, גם אני פוסל אותו. למה אני פוסל אותו? כי הסברתי לך. כי אמרתי לך, אם הגוי מותר לו לעשות, הרי אמרו שעל הגוי מותר לעשות הכל. מותר לעשות הכל. מה עוד מותר לו לעשות? להכין לך תרופות. ואחרי שהוא הכין את התרופות, מה אתה צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות? לבלוע אותם, לאכול אותם. איך מותר לאכול? הרי כתוב שאסור לקחת תרופות בשבת. מזה למדתי מזה שחולה שאין בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, מותר לקחת תרופות. אבל הגמרא כתבה שאסור לקחת תרופות. על מה זה הולך? על המספר 3 של מחוש בעלמא. לכן הוא היה חייב להמציא רמה שלישית.
אז
יפה, חילקו את זה חולה שמסגר לשתיים. לאחד חולה, מושבת, לבין חולה שמתנהג. ולכן מה שאמרתי לך שאסור תרופות, זה מחוש בעלמה. ומה שאמרתי לך שמותר לגוי לעשות הכל ולך גם מותר לאכול, זה חולה שאין בו סכנה. ולכן, אם אני הכנתי ביום שישי תרופה ואני חולה שאין בו סכנה, מה יעדין? מותר לי. למה? כי אני חולה. רק אם יש לי מחוש בעלמה, אז יהיה לי אסור. הבנו את הרעיון. ולכן אם נרד להלכה למעשה, נרד הלכה למעשה, אם נגיד אני רוצה לקחת תרופות בשבת, אם אני רוצה לקחת תרופה בשבת, אז תלוי, אם אני מושבת ואני חולה ואני לא מתפקד, תיקח חופשי, כי אני לא חושש, חזל לא גזרו על מקרה כזה, אבל אם אתה קצת כואב לך הראש, אל תיקח. יפה, עכשיו אני, טיפה אני יוצא, שואל אותנו רואי ושואל אותנו הראל, רגע, מה עם הפתלגים בשבת? קצת כואב הראש, קצת אקמול, נכון? יפה, פה, אתמול הראו לי בספר של הרב עובדיה איזושהי כולה. בדבר הזה, שבדבר הזה, שוב פעם, זה כולה שהרב עובדיה, הרב עובדיה הקל אותה. בוא נגיד ככה, הוא גם הוא כותב את זה בצורה, אתמול רון הראה לי את זה, איפה רון? הראה לי את התשובה הזאת, זה ככה באופן ככה, הוא אומר דבר כזה. אתה דיברת איתי כל הזמן על תרופות, אקמול ואופטלגין הם מה? הם לא תרופות, למה הם לא תרופות? הם לא מרפאות אותך, הם לא מרפאות אותך, הם רק משקרות כאבים, זה לא מרפא אותך. ולכן, לא, לכן הוא אומר, יש כאלה שאומרים, הוא אומר, יש כאלה שאומרים, הוא כותב בלכות יוסף, יש שאומרים שהאקמול הוא לא תרופה, אלא רק משכך כאבים, והשיכוך כאבים פחות עושה. עכשיו, זה לא, הוא לא מתיר את זה בשופי, הוא לא מתיר את זה, כמו שאתה, כל הסברות נכונות, הוא לא מתיר את זה, אבל... אבל הסממן הוא מרפא אותך, זה לא מרפא אותך, זה מוריד כאבים.
אני אומר, אסור לך להתרפות,
אי אפשר ללמוד את זה ככה. אני מבין מה שאתה אומר, לכן גם הרב עובדיה כותב את זה ביש שומרים גדול.
אז קל וחומר, שמה שלא תרופה, אסור שם הסממן.
לא נכון. אם זה מרפא נורא לחוץ, אתה כל כך לחוץ על הריפוי, אתה תעשה הכל.
על כאב אתה יותר לחוץ מריפוי,
הרב גרשון. לא, אתה רוצה להתרפות.
אתה מתרפס, אתה מפספס פעם אחת, אתה מפספס. אבל אם אתה עכשיו כואב לך ראש, פוצץ לך ראש, אתה לא תיקח, אתה תיקח.
אני גם אומר, גם הרב עובדיה כותב את זה ביש שומרים גדול מאוד מאוד, ולא הייתי, בוא נגיד, גם הוא לא סומך על זה בשופי. רון למשל סיפר לי שאחותו, שהיא ככה בשלבים מאוד ראשונים כאלו ואחרים של התקדמות והתחזקות, והיא הייתה לה קשה עם אקמול, אז הוא שמח על הדבר הזה בשביל הקלה. אבל זאת אומרת, אם בוא נגיד ככה, בוא נגדיר את זה ככה. אם ראיתם אדם שלוקח אקמול, אז תדעו שבאקמול יש לו איזשהו... יש לו איזה מי שיסמוך, אבל כל אדם שזה להחמיר, זאת אומרת, לא צריך להיות צדיק גדול של להחמיר לא לקחת אקמול. המלצה פשוטה גם שלו בספר, לא לקחת אקמול, אבל זה אני אומר נקודה שבעצם הוא יצא מהשיעור שלנו. אבל יש דבר אחר, הסבתא מה אומרת? בוא תשתה ערק. בוא תשתה תה עם דבש, מותר או אסור?
מותר.
זה דיברנו אתמול ואמרנו, כי אני מה נעשה, אתה צדיק היית אתמול ונמשיך הלאה. ולכן חלק הלכו להניח תפילין פשוט בעם ישראל אחד פשוט, תביא את הנקודה, ולכן הם לא יכלו להיות בשיעור. השיעור מוקלט, והם לא הספיקו עדיין לשמוע כי הם היו עסוקים בשיעורים אחרים, לכן הם לא הספיקו לשמוע. ולכן, אז הוא אומר לך, אם זה דבר שרגילים לשתות אותו גם אנשים בריאים, אנשים בריאים גם רגילים לשתות את הדבר הזה, אז לכן מותר לך לשתות זה גם שזה לתרופה. למה? כי תה עם דבש, אדם בריא גם שותה תה עם דבש. לכן גם שאתה מתכוון, גם שאתה מתכוון לרפואה לא אכפת לי, למה? כי זה לא דבר שמוגדר כרפואה.
ויטמינים?
יש כאלה שמתירים בגלל הסברה הזאת, כן. למה? כי זה דבר, כי זה דבר שגם בריאים לוקחים אותו. זה לא מוגדר כרפואה. הרי כל דבר זה סמנים, גם אוכל שלך זה סמנים. גם תבלינים זה סמנים, אני אגיד לך אל תשים תבלינים, שם אתה שחק סמנים, אני לא אומר לך דבר כזה, למה? כי זה רק דבר שהוא מאכל חולים, בכל שהוא מאכל בריאים, אני לא שחק את זה. עכשיו יש דבר, אז אני קורא את השולחן ערוך, כל האוכלים ומשקים שהם מאכל בריאים, מותר לאוכלה ולשתותם. ואף על פי שהם קשים לקצת בריאים, כמו חמילתא דרפואה אבית, זאת אומרת, אפילו שהדברים האלו לא הכי אידיאליים לבריאים, אבל לוקחים את זה, לוקחים, למה? בסדר. וכל שאינו מאכל ומשקה בריאים, אסור לאוכלו ולשתותו לרפואה. ודווקא מי שיש לו מחוש באלמה, שהוא מתחזק והולך כבריא, אבל אם אין לו שום מחוש, מותר. כן? וכן אם נפל למשכב, שרי. זאת אומרת, הגעה ממשיך את הבית יוסף. זאת אומרת, יש לי שתי רמות. אם אדם הוא בריא, הוא הבן אדם בא לו לשתות עכשיו סירופ אקמול. אני בריא. הרי אומר קל וחומר, אם חולה שותה אקמול ונהיה בריא, אז אם בריא ישתה אקמול, יהיה תותח. סברה, לא?
לא.
סברה חזקה, לא סברה. זה הסברה שלו. זה הסברה של האדם. האדם בריא, מחליט שהוא רוצה לשתות אקמול. בריא כמו שהוא, מותר אסור? למה? מותר או אסור שאלתי? למה מותר? כי הוא לא חולה, כי עליו לא גזרתי. על מי גזרתי? רק על החולה, הוא לא חולה, מותר לו. זה שהוא שרוט וצריך ללכת לאשפוז זה סיפור אחר. אבל אני אומר, במובן הרגיל, אין איסור תרופה, למה? כי אמרנו, יש את שתי הקצוות. אם הוא בריא, יש, בעצם למעשה יש לנו ארבע דרגות. דרגה ראשונה, חולה שיש בו סכנה, חולה שאין בו סכנה, מחוש באלמה ובריא. נכון? בריא זה גם דרגה. לא, אז יש לנו ארבע דרגות, נכון? אז אמרתי, גם הבריא, וגם, זאת אומרת, למעשה כולם מותר להם לקחת תרופות, היחיד שאסור לקחת תרופות זה מי? שכואב להראש, המחוש בעלמה, הוא אסור לו לקחת תרופות,
ועלה...
מה זה הוא נדפק? על זה החשש שלנו, כי חז"ל אמרו, מתי שאתה חולה, שאתה מושבת, אמרתי לך תיקח, לא חושש עליך. בסדר? הגזרה הייתה רק על אדם שככה, ככה, ככה. זו שיטתו של הרבן. עכשיו תראו משהו מעניין, אני קורא איזה השערי תשובה, מי זה השערי תשובה? רבי חיים מרדכי מרגליות נולד משפחת רבנים פורסמת בערך בשנת 1780, נפטר ב-1820, נפטר בסך הכל בן כמה? 40 שנה. בצירותו נמנה עם חכמי הקלויז של עיר ברוד, לאחר מכן מונה לרבה של עיר החשובה דובנה שבגליציה. מאיפה היה מגיד מדובנה?
מדובנה.
חזק. עכשיו, רובה שימש כרב עד למותו בגיל צעיר. באיזה גיל הוא נפטר?
40.
אתם חזקים. ספר שערי תשובה מהווה מעין השלמה לספר באר היטב, שהוא קיצור של דברי נושא הכלים העיקריים של השולחן ערוך, ותוספת הערות הלכתיות בספרים אחרים. יש ספר שערי תשובה ליקוט של פסוקים ותשובות מעשיות ממאות ספרי שו"ת ופסיקה. היום יש לנו פרויקט השו"ת, אבל הבאר היטב ולעקבותיו השערי תשובה, הוא אמר ככה, אתה עכשיו לומד הלכה, עכשיו יש שו"ת שאלות ותשובות שכתב על זה דברים מדהימים, ואתה יש לך מצב להגיע לזה? למה אין מצב שתגיע לזה? איפה אני? לא מגיע לזה. אבל דבר דברים חשובים. אבל הוא אומר, טוב, אני הרב, אני הגעתי לזה. אז הבן אדם ידע בראש לו מאות ספרי שו"תים, וכל פעם שיש הלכה רלוונטית, שאיזה שו"ת מעניין שכותב, היה מכניס את המסקנה שלו בפנים. זאת אומרת, עושה לך את העבודה, השכל למצוות. עושה לך את העבודה של מה? פשוט עושה לך את הקיצור של הזה, ככה עשה בר היטב, וככה עשה שערי תשובה. אדם עד גיל 40, תראו מה אדם יכול להספיק עד גיל 40, זה אני אומר בכאב על עצמי, 36 ולא הספקתי כלום.
למה אתה רואה שזה
טוב, בקיצור, עכשיו זה מה שכותב לכם, אז אמרת, מתי הוא נפטר? 1780, יאללה, הבן אדם כותב את זה ב-1800, הכוונה בערך לפני 200 שנה, תראו את המצב. אומר, אז אמרנו, יש עוד 4 שנים להספיק. אומר, מאכל בריאים, לא, הוא אומר שהוא כתב את זה ביום האחרון של החיים שלו. אומר, אין באר היטב, ואין בשו"ת מים רבים. עוד שו"ת שהוא הכיר, אנחנו לא כל כך מכירים אותו. וכתב שם, כתב גם כן להתיר לשאוף טבקו בנחיריו. לכאורה, איך מותר לשאוף טבק לחיריים?
אין פה רפואה בכלל.
אתם יודעים, זה שמק טבק? למה אין פה רפואה? זה רפואה, תקשיב! תקשיב 200 שנה, תסתכל! אומר לך, אף על פי שעושה כן, לפי שעלול במחוש הראש, כיוון שנתפשט שאיפת הטבק הגדולים וקטנים, משום תענוג ומשום ריחה, ולא מוכמיל את זה לרפואה אבית. זאת אומרת, אומר לך, למה בעצם המציאו את הטבק?
זה שם תענוג.
לא, רפואה.
רפואה. הטבק התחיל רפואה.
אבל רוב הבריאים עושים את זה.
שם הוא התחיל. אומר, בגלל שזה היה כל כך שוץ, זאת אומרת, המצאה שאומר לך לפני 200 שנה, זה מה שהוא מדבר איתך. רציתי להביא את זה שתראו מה קרה להיסטוריה. זאת אומרת, קבעו שבעצם הטבק, תפקידו מה לעשות? לרפא אותך. תראה איזה מהפך הטבק עבר.
כן? טבק להרחה, זה משהו אחר.
טבק להרחה יותר מסוכן מהטבק הרגיל.
למה?
הוא נכנס פנימה, יושב לך ככה כבד כבד. זה נכנס לך כעשן. זה הטבק כמו שהוא נכנס לך פנימה, אחי, קורא אותך כמו צריך. אתה יודע, נכנס פנימה לתוך הזה, הוא יושב שם ונהנה, מתפתח.
מה שהוא היה מאשר את זה עד גיל 80 ולא קרה לו כלום.
עוד אחד חכם. עוד אחד חכם.
הוא
עוד אחד חכם. אני אומר לך, אני הייתי בחדר מיון. אני אומר שאתה אומר, בגלל חדר מיון כל אחד והחוכמות שלו זה... סתם אני, סתם להיות שם, אתה יודע, חוויות. לא, הייתי שם 3 שעות, זה תאמין לי מספיק. יושב שם בן אדם, אומר לך, לראות מהשנים, תראה אותו, יהיה לך טוב. עכשיו בן אדם, שמן. הבן אדם הולך עם נעלי קרוקס ככה, אתה יודע, מכנסיים 3/4, אתם מזהים את הבן אדם עם גופייה, גופייה שמגיעה לו עד כמעט סוף הבטן. אתם מגיעים את הבן אדם, הבן אדם יש לו פה חמצן כזה מכניסים, יושב על המיטה ככה, רגליים פתוחות, שומר, ככה משתעל, ככה. מבינים את הסיטואציה, וכל החדר מיון שומע אותו. אני מאמין שומע השם. בסדר, אתה רואה דבר כזה, אה? אני אומר לך ככה, משתעל ככה, וכל החדר מיון שומע אותו. ועכשיו חדר מיון אתה במסדרון, תבין כל מי שעובר, אתה נגנב ככה לאורך כל הדרך. חוויה, אתה רוצה לראות ככה?
לא.
אבל הוא אישה להגיע 88.
אה,
תשמע, אתה משתהל. לא, זה לא נעים, באמת לא נעים. לא נעים, אתה רואה, אני אומר, חדר מיון, הקטע שאין זה. כולם במסדרון, יאנו כל החולים, הצרות.
אנחנו נקרים עם חמצן באף ומאשנים גם. ראית אותם בחוץ, עומדים חלשים. עם הבלונים הנהדים האלה. יושב פה במרפסת עם חמצן.
כל אחד והחמצן שלו. כל אחד והחמצן שלו.
יש את הערבים. זה מכניסים
בין
הכלים,
יושבים
אחת עם פיג'מה של הבית חולים, יושבים החוצה. אז סתם רציתי לומר לכם את הנושא הזה של זה. טוב. טוב, אז אני רק אסיים את הדבר הזה. אז אני אומר שוב פעם, מה שאנחנו אמרנו עכשיו, אני אסכם את זה בעל פה, מה שאמרנו עד עכשיו הוא נקודה כזאת, אתה שומע? צדיק, צדיק. אמרנו ככה, שיש לנו בעצם חידוש של הרמב"ן, שבעצם יש לנו שלוש דרגות. את החולה שאין בו סכנה חילקתי לשתיים. חולה שיש בו, אין בו מחוש באלמה. אומר הביאור הלכה, והביאור הלכה מאוד עקרוני, בזמן שתלמדו לחוד שבת, אתם תראו את זה, שיטת הרמב"ן, שיטה, יש רמב"ן מסיעתו, אבל יש הרבה מאוד ראשונים שחולקים עליו, ביניהם, אני סימנתי, רש"י רבנו חננאל, המאירי, שיבולי הלקט, רבי ישעיה, מרדכי, קיצור, רוקח, רשימה ארוכה מאוד של ראשונים, שסוברים שלמעשה יש רק מה? שתי דרגות. חולה שיש בו, חולה שאין בו. ולכן ההלכה היא מה? שמה? שמי ש... חולה שאין בו סכנה, גם חולה אסור לו לקחת כלום, רק חולה שיש בו, חולה שאין בו סכנה, אסור שום תרופה לקחת. ואיך הוא יענה על התשובה של הגוי? איך הוא יענה על התשובה של הגוי? הרי שאלנו שאלה, הרי אם הגוי מכין מה אתה לא תאכל, הוא יענה פשוט, למה? שהגוי מכין לך עכשיו זה יקל, זה לא נורמלי. אם אתה הכנת לפני, זה בסדר, אתה הכנת. אם הבאתי גוי שיכין לך זה שונה, משהו שאתה הכנת. ולכן גוי זה כי וגוי התארתי לך וזה לא התארתי לך. ולכן, ועכשיו ההוכחה שלהם היא כזאת, אני רק קורא את זה. בביאור הלכה בפסקה השנייה. אבל באמת דברי הרמב"ן וסיעתו שחילקו זאת לשלוש מדרגות אינו מוסכם לכולי עלמא. עכשיו מביא את ההוכחה הפוכה. כמו שנבר מהש"ס משמע גם כן לכאורה להחמיר כבתיו. דיני בשבת קופתית איתה. רבינה אשכחה לרבי אלעזר, סיפור, רבינה פגש את רבי אלעזר, דצמית לי בחמרה, שהיה לו איזה משהו כואב ביד, הוא שם את היד שלו בתוך חומץ. שזה רפואה. אמר לי, לא סביר למר שמה, שאסור לקחת רפואה. אמר לי, שאני לי גב היד וגב הרגל שאני, ואמר מחללים עליהם את השבת. לכאורה, מה קרה? שמעו, הוא שם שם את היד שלו בתוך הדבר הזה, הוא אומר לו, תשמע, נשבר לי היד, זה כמו איסור של מה? זה כמו חולה שיש בו סכנה, ולכן מותר הכל. לכאורה, לפי הסברה של הרמב"ן, מה יכול לענות לו? תשמע, אתה יודע, זה כאבי תופת, אני לא מתפקד. מותר לי לעשות, כל האיסור זה מחוש בעלמא, אחי נשבר לי היד, זה רמה יותר גבוהה. ולכן, שוב פעם, יש גמרא שמוכיחה לצד הזה, ולכן יש בזה באמת מחלוקת ראשונים.
רגע, אז מה הוא עושה? הוא שבר את היד או לא שבר את היד?
הוא שבר את היד. הוא רואה את היד שלו בתוך חומץ. שואל אותו, למה אתה שם היד? הוא חייב את השבת. הוא רואה אותו שם את היד בחומץ. אומר לו, גם היד וגם הרגל שאני. זה נחשב חולה שיש בו סכנה. לכאורה, מה יכול לענות לו? אני חולה, גם שאין בו סכנה, לא צריך להגיד לו, אני חולה שיש בו סכנה, לפי הסברה של הרמב"ן, מה יכול להגיד? אני חולה שאין בו סכנה, וזה מותר לעשות תרופות. זה לא מחוש בעלמא, לא מתפקד שבר ביד, אתה לא מתפקד שבר ביד. אז למה הוא לא ענה לו את התשובה הזאת, ולמה הוא אמר לו שהוא חולה שיש בו סכנה? זה לא מחוש בעלמא, ששבר לך היד? נשבר היד זה חולה, אתה מושבע, אתה לא מתפקד, נשבר היד אתה מתפקד? אתה הולך לעבודה שישבר לך היד? לא עושה כלום, אתה הולך לבית חולים מיד, נכון? זה נקרא חולה שאין בו סכנה. אז למה הוא אמר לו אני חולה שיש בו סכנה גב היד גב הרגל? יכול להגיד לו אני לא מתפקד, אני חולה. זה שאמר לו את התשובה שזה, אז מזה שאמר לו אני חולה שיש בו סכנה, זה הוכחה שיש רק שתי דרגות. חולה שיש בו, חולה שאין בו. ואת המושג של מחוש בעלמא. אני אומר, מחלוקות בגמרא לכאן ולכאן, כל אחד לפי התשובה שלו, להלכה נפסק שולחן ערוך, שמותר לנו לקחת בחולה שאין בו סכנה, במחוש בעלמא, לא לקחת. הרב עובדיה מצא איזה פתרון גם להקל בהקמל בשבת. כל אחד יעשה כחוכמתו, המלצתנו לא להקל. תודה רבה, הייתם 10.